טוב, שלום לכולם. אני שמתי שיעור או שתיים. כמה יש לך עד סוף שנה? מישהו חבר יגיד לי? מה? טוב. אז אני חשבתי שיעור או שתיים, נראה לי שתיים זה, על ביטחון בהשם, זה בסדר? רוצים לפתוח בהשם גם אנחנו כולם, נכון? טוב, אז לפני שמגיעים לדפים, ניתן איזה קצת הקדמה על זה. קודם כל, ביטחון בהשם זה מצווה. זה מצווה. בפשטות, מאיפה היא יוצאת, מאיפה המקור שלה, זה מצוות האמונה, אנוכי. הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות. אז מכוח זה, יש, מכוח אמונה, יש התפתחות לביטחון, שאחרי זה ננסה להסביר את גם קצת את ההבדלים ביניהם. ולגבי החשיבות שלה, אז חובת הלבבות, ספר חובת הלבבות מהראשונים, רבנו בחיי, אז הוא מביא בשער רביעי, שער הביטחון, ביטחון בהשם. הוא כותב ככה, ראיתי להביא את השער הזה, מה שהוא צריך יותר מכל הדברים לעובד האלוקים יתברך. והוא הביטחון עליו בכל דבריו. מה עובד אלוקים הכי צריך, זה ביטחון בהשם. בסדר? אז הוא, יש לו קצת כמה שערים קודם, שער עובד אלוקים, ואז מה עובד אלוקים הכי צריך, זה את שער הביטחון, את הביטחון. בסדר? ולכן הוא מדבר, זה עם צד החשיבות. יש עוד אמירות אפילו יותר חריפות ביחס לזה, אבל כרגע לא נדבר עליהן. יש איזה, הגאון מוילנה אומר במשלי, אני אצטט לכם רק, עיקר הנתינת התורה לישראל כדי שישימו ביטחונם בהשם יתברך, עיקר. סליחה, ביטחונם בהשם יתברך. עוד ציטוט, עיקר הכל הוא ביטחון בהשם. זאת בעצם תכלית של כל התורה, תודה, תכלית של כל התורה זה ביטחון בהשם. מה זאת אומרת? מה, זה מצווה אחת. מה, תכלית של כל התורה זה מצווה אחת? אבל ביטחון בהשם הוא נותן איזה, זה מצווה כללית. זה ערך כללי שנותן יחס אחר לכל התורה. משדרג את כל התורה למשהו אחר. אפשר ללמוד את התורה כי היא מעניינת או כי היא חשובה, מכל מיני סיבות אפשר שכל התורה היא נהיית חלק מהדבקות באלוקים. טוב, אז בואו נעשה קצת יותר להגדיר. אולי עוד לפני ההגדרה קצת. אני לא יודע אם שמעתי, פעם מישהו אמר לי ככה, לא אמר לי ישירות, אבל זה ש... אמירה כזאת שמסתובבת, שאתם הדתיים, אתם מאמינים בהשם, אז החיים יותר קלים לכם. מי ששמע את זה פעם?
כן.
ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך עולם שהכל נהיה גדול.
זה גם
המושפעת,
בגלל זה אנחנו לא מתאמצים, כי כל דבר אנחנו מתאמצים לעשות אותו בצורה הכי טובה שיכולה.
אז אולי נדבר על זה אחרי זה, בסדר? אני אשמח שתזכיר לי את זה אחרי זה, אני רוצה להתייחס. כי זו טענה שצריך להתייחס אליה, באמת. היא באמת, לפעמים זה קורה ככה, צריך... אבל בעצם האמירה הזאת שיותר קל לכם, זה אמירה שבעצם מה המחשבה שעומד מאחוריה? שאמונה בהשם זה סוג כזה של איזה כדור שהחיים יהיו יותר נעימים, יותר קלים. זה לא קשור לאמת, זה לא קשור לאלוקים, זה לא קשור לעבודת השם, זה לא קשור לשום דבר. זה פשוט איך החיים שלכם יהיו יותר קלים. אז יש הרבה דברים שמקלים החיים. אחד הדברים שמקלים החיים זה אם תהיו מאמינים, אז החיים שלכם יהיו יותר קלים. נכון? זה לוקח, יכול להיות שזה גם נכון, הנקודה הזאת. אבל זה לוקח את כל הערך של ביטחון בהשם והופך אותו לאיזה אמצעי של תנאים נוחים בתוך העולם. נכון? אבל אם אנחנו יודעים שזה מצווה, אם חובת הלבבות אומר שזה הדבר הכי חשוב לעובד השם, זה לוקח את זה לגובה אחר לגמרי. זה לא מתחיל מזה שזה האפשרות לחיות חיים הכי קלים. זה מתחיל כי זה מצווה, כי זה ערך עליון, כי זה קשר לאלוקים, נכון? אז זה לוקח למקום אחר לגמרי, בסדר? אז מבחוץ אפשר להסתכל על זה ככה. אבל זה לא ביטחון בהשם. זה אחד מההשלכות שיכולות להיות בתוכן שלנו, אבל זה לא הערך של ביטחון, זה לא המטרה של ביטחון בהשם. זה לא... טוב. ככה. במה אנחנו בוטחים? ביטחון בהשם זה לבטוח בהשם. במה אני בוטח? האם כשאני באמת התפלל על משהו, על משהו טוב, משהו אמיתי, ואני אקרא על זה את השמיים, אקרא את עצמי, ואני כל הזמן יהיה סביב הדבר הזה, באמת מוציא את כל הכוחות האמוניים שלי לדבר הזה, אני רוצה להיות בטוח שזה קורה. אז אם אני יכול להיות בטוח בזה? שזה יקרה? למה לא? אם אני באמת כל כך מאמין בזה, וכל כך משקיע בזה, ורוצה את זה כל כך, וזה דבר טוב, לא חטא או לא סתם, אני מדבר משהו. שננצח במלחמה עד היום. שמה? שמה, סליחה? כן. את האמת, לפעמים אני שומע כל מיני אמירות כאלה, לפעמים כאלה עם אנשים חליפות, שאומרים כל מיני דברים כאלה, שאני לא מבין למה זה... שזה טעות או שרק לא הבנתי אותו. אבל שהכל זה חיסרון באמונה, ואם יהיה אמונה באמת באמת שלמה בדבר שאתה מבקש, ובאמת באמת, אז זה יקרה. אני שמעתי פעם אמירה כזאת, לדעתי לא נכונה. אומר הרב קוק ככה, על הפסוק, ואני בחסדך בטחתי, הגן ליבי בישועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. בסוף הודו, תחילה פסוקי דזמרה, אין לכם את זה, אני מסיים, אני קורא קצת... אז כתוב ככה, יסוד הביטחון המעלה את האדם לתכונת קדושה עליונה, רואים מידת הביטחון, מעל אדם למעלה מאוד גבוהה, רוממות נפש וגדולת קודש, הוא לא אותו הציור שהאדם יצייר בעצמו, שהוא בטוח שמה שהוא דורש הוא מבקש וחושב שהוא דרוש לו ימלא השם. אתה לא יכול לבטוח בזה, שמה שביקשת, וגם אם אתה כזה צדיק, ואתה כל כך בטוח ומלא באמונה על זה, אתה לא יכול להיות בטוח שזה יקרה. למה? למה לא? מה הבעיה? מה, הקדוש ברוך הוא מוגבל? מה, הוא לא יכול? ודאי שהוא יכול. אתה מאמין. אולי, מה, זה לא מגיע לך? טוב, אולי יש כאלה להגיד שהיא לא מגיעה. אולי כן מגיעה. למה לא? אומר הרב קוק ככה, כי אפשר שמה שהוא חושב שהוא הטוב, הוא ההפך מהאמת. יכול להיות שמה שאתה חושב שהוא טוב, הוא לא באמת טוב. אתה רוצה שעם ישראל ינצח היום במלחמה. לגמרי ניצחון מוחץ שאף אחד לא מתלבט בו. צריך להתפלל על זה, צריך להתפלל. צריך לעשות הכל בשביל זה, צריך... ברור. אני צריך להאמין שזה בטוח יכול לקרות, ודאי. ואם זה לא קרה עד לפני שעה, אז מה זה אומר? שזה לא הטוב הכי נכון לנו במציאות הזאת. עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, רגע, אני טיפה אפתח את הנקודה, שנייה. אם זה לא קרה, אתה, יכול להיות שאתה כן צריך להתפעל על זה. אתה צריך לשאוף לטוב. זה מצוין. ולהתפלל על זה. אבל אני לא יודע אם זה הכי טוב. איך אני יודע? אם הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, סימן שכנראה זה לא הכי טוב עכשיו. ויש טוב אחר, יותר גדול. למשל, קצת נרטיב את זה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שיותר נתאחד עד שנגיע לניצחון. אולי הוא רוצה שעם ישראל יתאפס עוד כמה דרגות. אנחנו לא יודעים. אני רק מרטיב את זה קצת שיותר נצייר את זה בה. אבל להגיד שזה הטוב ולהאמין שזה הטוב, יש את מה שאני חושב, מה שהתורה מכוונת אותי גם לחשוב. אבל מה בסוף באמת הטוב, אנחנו לא יודעים. לכן האמונה היא שזה יהיה לטובה. שאחרי כל המאמצים שלי, אז הדברים יהיו הכי טובים שיכולים להיות. אבל לא הטוב לפי מה שאני דרשתי. כי לא בטוח שזה הטוב הנכון. לי. מה... מחילה, תגידי עוד פעם.
שבסוף כאילו, אז זה אומר, הפסוק הזה, ואני בחזקה, לקחתי שאני פותח בחסד של השם, כאילו, שם הוא לא יקבל את התפילה, לא יעשה את מה שאני התפללתי, כאילו, בסוף יהיה טוב לפי הטוב של השם.
נכון.
אז אני צריכה להתפלל על הטוב שאני רוצה, או על הטוב של השם. כאילו, מותר להתפלל על דברים ספציפיים, אני רוצה שתהיה כך וכך.
כן. יש לנו סדר תפילה, שתפילת 18 הוא בא, זה הטוב של טוב האלוקי, נכון? שיבנו השם לתורתך, ושיסלח לכל עם ישראל לכל העוונות, ושיהיו בריאים, וירושלים, וצמח דוד, וברכת השנים, הכל. ויש לנו ברכה גם שהיא שלנו, שמע קולנו, שאפשר לבקש גם דברים אישיים. כמובן, אני לא מתפעל על חטאים, אני מתפעל על דברים שאני חושב שהם הכי טובים לי, והכי נכונים, מתפלל עליהם. אבל... נכון, נכון. אז פה אני צריך לתפוס מה שאני מסוגל, אבל האם בסוף להאמין שזה הטוב העיקרי, אם זה לא קרה, האם זה אומר שלא קרה הטוב? קרה הטוב, לא אפילו מה שאתה חשבת, כי אתה לא יודע מה זה הטוב. לכן זה לטובה. בסדר? כל מן דוד רחמן, לטב אביב. בסדר? טוב, אז זה עוד, אני, כמה הקדמות כאלה, רק כדי לסדר כמה את הדברים, ואז נלמד מהמקור. אז זה במה אנחנו בוטחים. אז אולי אני אגיד, אולי עוד נקודה על זה. אז בעצם במה אנחנו בוטחים? במה אנחנו בוטחים? אנחנו מאמינים. כשאני אומר מאמינים זה, יש כאלה שאומרים, אתה לא יודע, אתה רק מאמין. כאילו מאמין זה פחות מי יודע. אז אצלנו זה הפוך. מאמין זה יותר מי יודע. נכון? זה הכי ודאות שיש. מאמינים, יודעים, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרטי הבריאה. ועל כל הפרטים שלי. שום דבר לא מתפספס לו. נכון? והוא לא מוגבל לשום דבר. שום דבר לא מגביל אותו. את כל זה הוא עושה לטוב, נכון? זאת אומרת, בכל רגע נתון הוא עושה לי טוב, הוא עושה לי את הכי טוב שיכול להיות בשבילי. נכון? אז זה במה אנחנו מאמינים? מידת הביטחון אומרת לי שאני עכשיו מאמין במה שהקדוש ברוך הוא עכשיו כל רגע נתון הוא עושה לי את הכי טוב שיכול להיות בשבילי. הכי טוב זה לא במובן שדווקא שאני הכי נהנה מזה, שזה הכי מחייך אותי. הוא מאוד רוצה שאנחנו נהיה שמחים. אבל זה הכי בונה אותי, והכי מקדם אותי, נכון? והכי עושה לי הכי טוב. לעשות לי הכי טוב זה לא, כמו שאבא מחנך את הילד שלו, אז הוא לא כל הזמן רק מרעיף עליו, רק ממתקים וזה כל הזמן, נכון? כי אתה רוצה שהוא יהיה טוב, אז לפעמים אתה מרחיק אותו מדברים, אתה רוצה שהוא יתקדם, שהוא יעמול. בסדר, וידך זיל גמור, יש המון המון איזה, בסדר? אבל זה, התפיסה שצריכה להיות במידת הביטחון היא שבעצם ש... אולי עוד טיפה נגיד לזה, בסדר? אני כאן בודדתי מאוד ההשתדלות, מידת ההשתדלות. יש שתי קווים שכל הזמן מובילים אותנו. יש את מה שאני צריך לעשות, מה שאני צריך להתפלל, מידת ההשתדלות, בסדר? שבמובן הבחירי זה מחלקה אחת מלאה, שלמה, שטובת עמל, ואדם כל הזמן צריך להיות, להשתפר בזה ולהתקדם בזה, נכון? זה שכבה אחת. ויש עוד מבט שיש לנו על המציאות, מה הקדוש ברוך הוא עושה למציאות, נכון? יש גם קשר בין הדברים, אבל אני כרגע מפריד לגמרי בין הדברים. יש מה אני צריך לעשות ויש מה הוא עושה למציאות. אמונה במידת הביטחון זה להתבונן מה הוא עושה למציאות. אז מה הוא עושה למציאות? הוא כל הזמן משקיף על כל הפרטים של המציאות ועל כל הפרטים שלי, בסדר? ומוביל אותי בכל רגע נתון לטוב ולהכי טוב שיכול להיות בשבילי. לפעמים הטוב הזה ישתנה לפי מידת הבחירה שלי. יכול להיות שאם אני חוטא והתרחקתי, אז הטוב הוא יהיה קצת שונה בשבילי. אני אצטרך מסלול יותר ארוך כדי להתעלות. בסדר? אבל זה נשאר בדיוק באותו עיקרון. לכן יש כל הזמן איזה מעטפת כזאת, איזה מבט של אבא אוהב שכל הזמן עושה לך את הכי טוב שיכול להיות. אין יותר טוב שיכול להיות ברגע. זה מבחינת מה הוא עושה. ויש מה אנחנו צריכים לעשות. שזה ההשתאות, אני בכלל לא דיברתי על הנקודה הזאת, בסדר? איך משלבים קצת בין הדברים זה מאוד מסובך. אבל אנחנו יודעים שצריכים מאוד להשתדל, וזה כל המצוות וכל התורה הזה, אנחנו כאילו חיים בלי סתירה בין שני הדברים. אבל אנחנו לא, השכל לא תמיד מצליח להבין לשני הדברים ביחד. אבל כל, אנחנו, בכל רגע נתון יש לנו את הבחירה, ואת המשימה, ואת העמל, ואיך להתקדם, ושם אתה נותן את הכי הרבה כוח, ולא עצלנות, זה מצד אחד, ויחד עם זה אתה מתבונן במבט על אלוקי, על מה הקדוש ברוך הוא עושה, ושם על זה דיברנו. בסדר? איך מיישבים בין שני הדברים? אנחנו יודעים שאת שני הדברים האלה מאוד נכונים ומדויקים ושלמים, שני הדברים ביחד עושים את שניהם. טוב, רוצים לשאול משהו? עוד לא אמרתי. אמרתי שעוד טיפה נגיד. בסדר, אז רק אמרנו עכשיו, אמרנו את ה... במה אנחנו צריכים לבטוח. בסדר? עכשיו, זה שריר כזה שכל הזמן צריך לשכלל אותו. עד שהוא נהיה ממש... המבט המאוד חי לי על המציאות. מצד אחד אני אשתדל כי זה מה שנצרח, כי אני לא רוצה שאני אשתדל, אבל מצד שני אני כל הזמן רוצה להתעלות במבט הזה, באמונה הזו, בביטחון הזה שיש, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מסדר אותי בכל רגע בצורה הכי הכי טובה והכי אוהבת והכי טובה בשבילי ולעולם. טוב, שמא תאמר, בסדר, אז אם אני עושה מצוות אני מבין, הכל מצוין. אבל אולי אם אני אעשה חטאים, אז זה כבר יעכב לי את הטוב. נכון? אפשר לשאול את השאלה הזאת. בסדר, כל עוד אתה צדיק, אז זה בסדר, זה בסדר. כל, אבל אולי אם לא, אז מה אתה רוצה? זה בעיה שלך. אתה גרמת לזה שעכשיו לא יהיה לך טוב. כאילו הקדוש ברוך הוא שואל לשלח אותך. עכשיו, בסדר. לא עוזר לך. מה אתם אומרות? זה ככה? מי אמר לו? אולי זה ככה? שעים, צדיקים, מה זה לא? לא, זה לא מוכיח את זה. כי אני שאלתי על הרשעים. לפי מה שאת אומרת, אני אמרתי צדיקים זה ככה. את שואלת, אבל לא תמיד רואים את זה. זה עוד שאלה, לא התעסקתי עם זה. הרמב"ן אומר, נכון, בתחילת ספר דברים, אז התורה חוזרת, ספר דברים התורה חוזרת על כל התורה. ואז ממש בהתחלה, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר, פותח ספר דברים, מזכיר את התוכחות, מה עשיתם במדבר, הייתם שם, מזכיר לנו הרבה הרבה דברים שהיינו במדבר, ולמרות זאת אני ליוויתי אתכם, ואני משגיח עליכם, וככה אומר בתחילת ספר דברים, והרמב"ן שואל למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה? נביא כמה סיבות, צריך להתרכז בסיבה אחת. סיבה אחת, קודם כל הוא אומר, אני מוכיח אותם כדי שלא יתקלקלו, כי אם עשו קלקולים, אז הקדוש מוכיח אותם כדי שיזהרו לפעם הבאה. סיבה שנייה, זה לא תמיד לפי הסדר, אני אומר זה, או להודיע חסדיו, תראו כמה שחטאתם וכל זה, תראו כמה הייתי כזה טוב אליכם. אז תבינו איזה קשר יש לנו, איזה אהבה, איזה אבא. זה ככה, זה התורה מלמדת אותנו. הסיבה שלישית, אליה רציתי להגיד, תראו, אני מצטט פחות או יותר, לחזק ליבם והודיעו אותם כי במידת הרחמים מתנהג עמהם לעולם. גם כשהם חוטאים. כדי שלא יאמרו שאם יחטאו לא ינהיגם במידת הרחמים. הוא בא בדיוק להפקיע מהשאלה. היה אפשר להגיד ככה. אני, תראו, אני מסדר אתכם במן ומיסים והבגדים גדלים אתכם, הכל מצוין, כל עוד אתם צדיקים. אבל אם אתם חוטאים, אז זה לא העסק בינינו. אתם הפרדתם את העסק. לא. תמיד תהיה הנהגה ברחמים. תמיד תהיה הנהגה לטובה. זה אומר שתהיה אותה הנהגה לצדיק ולרשע. מצד אחד כן. באותם רחמים. מצד שני, יכול להיות שזה סדרת חינוך יותר ארוכה. נכון? אבל היא נובעת מאותו מקום. כמו עם אבא, עם הילדים שלו, נכון? אבא ואמא עם הילדים שלהם. הילד הזה צריך, הוא לא בשל, הוא מפונק מדי, והוא רוצה הכל חושב שמגיע לו וזה הזה. צריך לעזור לו כדי שיבין יותר טוב, נכון? שיתחנך יותר טוב, בסדר? אבל זה בא מאותו מקום אוהב, אותו מקום של טוב, בסדר? אז שללנו את הדבר הזה. אל תאמר שאם אני חוטא, אז עכשיו פתאום הנהגה לא תהיה, לא. היא תמיד תמיד תהיה הנהגה לטובה, והכי טוב שיכול להיות בשבילך. חסד השם כל הזמן. עכשיו, אז קצת אמונה וביטחון, בסדר? על היחס ביניהם. אז קודם כל, ביטויים של אמונה, אנחנו אחרי זה נראה את זה גם בחובת הלבבות, בסדר? אבל זה שאם למשל אדם, נגיד, נושא בריאות, בסדר? אז צריך להשתדל, לכן צריך לרופא. אדם חולה, צריך לרופא. אבל מה מידת הביטחון אומרת? אתה הולך לרופא, אבל אתה מבין שזה לא תלוי בו. נכון? זה תלוי רק בקדוש. אם הקדוש רוצה שתהיה עכשיו בריא, אז אתה תהיה בריא. אם הוא לא רוצה שתהיה בריא, אז אתה לא תהיה בריא. נכון? זה חשבון לא פשוט. יכול להיות שבקדוש ברוך הוא היה אומר לנו, לא צריכים ללכת לרופא, זה היה יותר קל, נכון? כי אני אומר לך, תשמע, בכלל, אני לא מתעסק עם אף סיבה עולמזית. פשוט רק תתפלל וזהו. אולי זה היה יותר קל. מידת הביטחון. אבל זה לא ככה. אנחנו צריכים לעשות גם את הדרך בתוך העולם. לרופא, עם התרופות, לשמור על עצמך ולשתות. ויחד עם זה להבין שהבריאות היא תעבור גם דרך זה, אבל היא לא תלויה בזה. ממה תתחיל הבריאות? אם הקדוש ברוך הוא יחליט שזה הכי טוב בשבילך להיות עכשיו בריא, תהיה עכשיו בריא. אחרי שזה עוד שבוע, תהיה עוד שבוע. אם לא תלך לרופא, אז אתה מצרף לעצמך עוד בעיות פה. כי אתה צריך ללכת לרופא. נכון? כי חלק מה, לא דיברתי ככה על ההשתדלות, אבל ההשתדלות אומרת, הקדוש ברוך הוא, חלק מההנהגה שלו בעולם, ההנהגה הטובה בעולם, היא לזה ש אתה תעשה את הדברים הנצרכים. אתה תצטרך לעשות השתדלות. ודרך זה אני אביא לך את השפע. אז אם אתה לא תעשה את ההשתדלות, אז אתה מעכב את השפע, הוא יבוא את הטוב בצורה אחרת, יותר רחוקה. בסדר? את ההשתדלות אני פחות שם עכשיו. בסדר? נכון? זה מה שאומרת מידת הביטחון, מידת האמונה. בסדר? אם יש לנו צבא כזה מסור וחיילים מלאכיים וצדיקים ומוסרי נפש ועיקרים והשם ישמור עליהם מסריטות, אז אנחנו צריכים להבין שאם יש הצלחות, ויש הצלחות כמובן ביטחוניות, אז במה הן תלויות? בחיילים שנלחמים, במפקדים, חלופים והרמטכ"ל ושר הביטחון וראש הממשלה ובתפילות שלכם ובלימוד תורה שלנו ובסוף הכל מצטרף לזה שהקדוש ברוך הוא דרך כל זה מביא סייעתא דשמיא והצלחה ביטחונית. אם אנחנו ניתקע בזה שההצלחות הביטחוניות הם בגלל הצבא הכזה יקר וחשוב שלנו, אז זה לא אמת. אנחנו תופסים פה משהו מאוד חלקי, נכון? הקדוש ברוך הוא פועל דרך כל הדברים האלה, אבל זה הוא יוצר את ההצלחות הביטחוניות. נכון? אז מה מידת הביטחון תגיד לנו? תראה את כל הדברים, אבל תבין מה השורש, לאיפה זה מתחיל. ומה הכי עיקרי? לכן, כשאתה מתפלל, אז אתה מתפלל לשורש. שהוא ייתן לנו את ההצלחות הביטחוניות וה... בסדר? בכל נושא ככה. כן. מה זאת אומרת? תני לי דוגמה. אדם רוצה להיות בריא. הייתי אומר ככה. קודם כל, לפני שאנחנו מבקשים ממנו, הוא מבקש מאיתנו. זה מידת האמונה, זה מידת הביטחון. זה האמת, תתרומם, להסתכל ככה, תיבד אמונה. אתה צריך להסתכל ככה. זה ככה. מצווה עליך להסתכל ככה. אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו בכל המצוות. אתה רוצה עזרה שתצליח לעשות את המצוות. בסדר? זה חלק מההשתדלות שלך. אבל זה מוטל בעיקר עליך, נכון? אז כאילו זה קצת, זה להפוך את זה. זה לא רק יש מהקדוש ברוך הוא, תעשה לי טוב, אבל לא רק תעשה לי טוב, תראה לי אותו. תעשה לי טוב, אני מתאמץ מאוד לראות אותו ולהאמין ש... שזה הטוב. בסדר? טוב, אז מה ההבדל בין אמונה לביטחון? וואי, אנחנו כל הזמן יותר מדי הקדמות. בסדר, מקסימום. אז מה ההבדל בין אמונה לביטחון? ביטחון זה ההמשך של האמונה, זה הפרי של האמונה. זה מה שיוצא מהאמונה. אני אתן לזה דוגמה, בסדר? אמר לי איזה חבר פעם איזה משל מאוד יפה שככה ממחיש את זה. משל לאיזה מישהו שמגיע לאיזה מקום, יש איזה שתי בניינים מאוד גבוהים, הוא עולה למעלה, שם חבל, הבניין הזה, הבניין הזה, וכולם ככה מסתכלים, והוא הולך על החבל. בסדר? מחזיק ידיים, כאילו, תפס את הליכת ידיים עד הבניין השני. כולם משתנים. אחר כך הוא חוזר. אחר כך הוא עולה, והוא הולך עם הרגליים על החוט. ואחר כך הוא חוזר את זה. ואז הוא הולך מעלה למעלה איזה מריצה כזאת. והוא כבר עם המריצה הולך על החוט הזה, צד השני. ואז הוא עוצר, שואל את כולם, מה אתם אומרים? אני אצליח לעשות זה עוד פעם צד שני? טוב, הם כבר מסתכלים עליו איזה שעתיים, רואים שזה, תודה, שמישהו מצליח. אז כולם אומרים לו, כן. אתה מצליח, אתה מאמין, אתה... טוב, אתה מוכן אבל לעלות על המריצה? לא. אתה מאמין, אבל אתה לא בוטח בי. כי ביטחון זה שאני מוכן להיות עכשיו בתוך המריצה שלך, ולסמוך עליך ולגמרי. ביטחון זה להיות באמת, להיות, להרגיש את התלות הזאת שזה רק בו. אז זה התפתחות של האמונה. זה האמונה הדרמה כזאת שכזה ביטחון, אתה כל כך סומך. כל אדם צריך ביטחון. ילד קטן בטוח בהורים שלו. האדם יותר גדול הוא בטוח לפעמים בחברה שלו. הוא בטוח במי שיעזור לו. הוא בטוח בכישרונות שלו, בכסף שלו. כל אחד צריך איזה ביטחון. נכון? בלי ביטחון הוא מרגיש תלוש, זה מאוד קשה. אבל כל הדברים האלה בעצם זה אמצעים כאלה. מידת הביטחון תובעת את זה שהביטחון יהיה בהשם. ולא באחד מהדברים שמנים. כלומר, יש צורך לביטחון, ואת הצורך צריך למלא בהישענות על השם. ולא על אחד מהסיבות הקרובות האלה. זה יותר מורכב, נכון? בסדר? אז טיפה קצת ציירנו את ההגדרה. בואו נתחיל לראות ללמוד את זה בפנים וזה. יש הרבה הוצאות והרבה זה, אני לא זוכר איזה... אני אומר אם זו אותה גרסה, אני מקווה שזו אותה גרסה, אם לא, תגידי לי, בסדר. שער הביטחון. בביטחון על אלוקים יתברך לבדו, וזה פתח השער. אמר המחבר, מפני שקדם מאמרנו בחיוב קבלת עבודת האלוקים, ראיתי להביא אחריו משהו צריך יותר מכל הדברים לעובד אלוקים יתברך. זה אותו לשון כמו אצלכם? מצוין. אז זה אותו... אותו תרגום. והוא הביטחון עליו בכל דבריו. בעבור שיש בו מן התועליות הגדולות בעניין התורה ובעניין העולם ותועלותיו בו בתורתו. טוב. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת יותר על ה... אז הוא אמר, דיבר על החשיבות של זה, מה עובד אלוקים הכי צריך את זה. יש לזה השלכות למידת הביטחון גם תורה ומצוות וגם על העולם בכלל. מהן מנוחת נפשו וביטחונו על אלוקיו יתברך, כמו שהעבד חייב לבטוח על אדונה. אז נקודה ראשונה זה מנוחת נפש, ביטחון. כשאדם נמצא במקום מאוד מאוים, אז אין לו מנוחת נפש. כשהוא עכשיו מבחינה כלכלית הוא מאוד מעורער ואין לו עבודה והוא לא יודע מה לעשות, אז אין לו מנוחת נפש, נכון? צריך לפרנס את בני ביתו. או בכל, בהרבה תחומים. אז אחד המדדים, אם רוצים למדוד את עצמנו, מידת הביטחון, זה האם יש פה עכשיו מנוחת נפש, או מה הפוך מנוחת נפש? לחץ, לא רגוע, נכון? אותו דבר גם פחדים, אותו דבר. ביטחון בהשם, אחד מהסימפטומים שלו זה שאין פחד. כי אתה בטוח באלוקים. כמו, ממש תמיד צריך להשוות את זה, כמו שאם עכשיו היית בטוח במישהו אחר שמסדר אותך. בסדר? נגיד אתה עכשיו סיימת את התואר שלך, ואתה יודע שמאוד מאוד קשה למצוא עבודה, ואתה במתח גדול, מה יהיה? למדתי כל כך הרבה שנים, ומי אמר שאני נמצא, ואני נמצא בשמתים, אני לא יודע. אבל אתה יודע שאתה, יש לך הורים מקושרים מאוד, בתחום שאתה למדת, והם יסדרו אותך במקום הכי טוב שיש. נכון? אז אתה נינוח. מי שאיתך לומד, ושמע כמה זה מסובך למצוא אחרי זה עבודה, הוא מאוד מאוד לחוץ, נכון? לך יש ביטחון, הוא אין לו ביטחון. אבל זה לבטוח בדברים פשוטים, נכון? אבל את זה צריך להאמיר ולבטוח בהשם. אז מנוחת הנפש... זה אחד המדדים לזה שיש מידת הביטחון. כמו שהעבד חייב בטוח על אדונה, מפני שאם איננו בוטח באלוקים, בוטח בזולתו, ומי שבוטח בזולת השם מסיר אלוקים השגחתו מעליו, מניח אותו ביד מי שבטח עליו, ויהיה כמי שנאמר בו, כשתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור חיים, מים חיים, לחצוב עליהם בורות בורות נשברים. ואמר, ואמירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, ואמר הכתוב ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. ואמר אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל הרעבים, רעבים בסתי כזב. ואמר הוא הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו מן השם אסור ליבו. ואם התועה זה להיות בטוח במישהו אחר. אז הוא אומר לנו לא, לא, זה לא טוב להיות בטוח במישהו אחר. תהיה בטוח בהשם. אל תהיה בטוח בבוס שלך. הפרנסה שלך היא לא תלויה במנהל המפעל, שהוא כבר מנהל כל כך מצליח, הוא 50 שנה במפעל הזה. וזה כל הזמן מאוד מצליח, ואת מישהו מפטר לא מסתדר, ומישהו מקדם. אז אתה כבר, 10 שנים מגיע לך מזכורת דרכו. מה ההבנה פשוטה שלך? מה ההרגשה פשוטה שלך? הכל תלוי בו, נכון? אז אומרת בידת הביטחון? לא נכון. לא תלוי בו. במי תלוי? במי תלוי? בקדוש ברוך הוא. הקדוש שלח אותו, שהוא יסדר, זה מפעל מאוד יציב. בסדר? אבל הוא מחליט. הוא יכול להחליט שאם אתה עובד הכי טוב, אז הוא יפטר אותך. הוא יכול להחליט שאתה עובד הכי גרוע, הוא ישאיר אותך. נכון? זה לא תלוי בכלל בו. מה זה ג'וז? מה? תסביר במה. שהם יפרנסו אותנו, שהם ייתנו לנו את הבריאות, שהם ייתנו מה? שנמצאים ואז מה? מצוין, נמצאים מצוין, מה? ואז מה? לא שומע. תתני לי איזה ציור שככה יותר נבין אותו. קצת טובה, זה מצוין, תמיד טוב. זה לא בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. קצת טובה ועזרה ועידודים, זה הכל מצוין, זה לא זה אנחנו מדברים. בסוף זה משהו מאוד בפנים אצלי. במי אני בוטח? או אני אגיד, אנחנו לא רק בוחנים את עצמנו, אנחנו כל הזמן מפתחים את מידת הביטחון. בסדר? אני רוצה להתפתח באיזה שאני אהיה תלוי, שאני מאמין שאני תלוי רק בו. במובן הזה, בהקשר, זאת אומרת, הורים. אז גם אם יש את ההורים הכי מקומבנים, אז אני לא אצליח. אני כן אצליח, נכון? בסדר, זה... ואם יבטח על חוכמתו ותחבולותיו וכוח גופו והשתדלותו, יגאל הריק ויחלש כוחו ותקצר תחבולתו מהשיג חפצו, כמו שאמר הכתוב, לוחד חכמים בעורמם. אז יש אדם, אז כך, יש נטייה לבטוח באנשים אחרים, בסדר? כמו שדוגמה שנתן. ברופא, בזה. ויש, לפעמים אדם בוטח בעצמו. הוא מאוד מאוד הצליח בתחום מסוים. ובאמת הוא קיבל הרבה כישרונות לזה, עובדה שהוא מצליח. ואז הוא לאט לאט בוטח במי? בעצמו. מה הבעיה בזה? אז עוד פעם, אתה בוטח בסיבה הקרובה, אתה לא בוטח באלוקים, נכון? האם אתה לא צריך לפעול לפי הכישרונות שלך? ודאי צריך לפעול לפי הכישרונות שלך. אבל במה אתה צריך להיות בטוח? בסדר? אז זה מאוד דומה. פה מקודם זה היה מישהו זולתו, עכשיו זה בכישרונות שיש לו. הלאה. ואמר, כפירים רשו ברד ראשה השם מחסור כל טוב, ואם יבטח ברוב עושרו. הנה, יכול להיות שאדם יתעשר, ועכשיו הוא בוטח בכסף שלו. לפני שהוא התחיל את החיים, הוא לא ידע מה יהיה. הוא רוצה להקים משפחה גדולה, איך הוא יסתדר, איך הוא יקנה דירה. הוא מרבה הרבה חששות על העתיד. ועכשיו, לא יודע, פתאום קיבל איזה ירושה, קיבל פתאום איזה מתנה וסידרו לו את הכל. ויש לו גם דירה, ויש לו גם כסף להמשך, וממש רגוע. ואז הוא בוטח באושרו. זאת פעם, זה טעות, נכון? זה... מאוד קל להתאפס על הסיבה שאנחנו רואים אותה, שחשים אותה. אומרת לו, מידת הביטחון, לא, לא. אל תבטח באושר הזה. כי גם אם לא היית עשיר, היית צריך לבטוח בי. גם אתה עשיר, אתה צריך לבטוח, אולי אם זה יותר קשה. לא בכסף שלך, אלא באלוקים שנתן לך אותו. כי יכול בשנייה אחת לקח אותך אותו. וגם אם הוא לא ייקח, זה שאתה עכשיו נקלע בו, זה שקר. כי אנחנו לא תלויים בו. אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. לא תלויים בשום... גורם בדרך. זה לא השורש. ואם יבטח ברוב עושרו, יוסר ממנו וישאר זולתו, כמו שאמר הכתוב, עשיר ישקע ולא יאסף עיניו, פקח ועינינו, ואמר, אל תיגע לעשיר מבינתך חדל, ואמר, תעיף עיניך בו ועינינו, ואמר, וחצי ימיו יעזבנו, אחריתו יהיה נבל, עוד תימנע ממנו הנעתו בו, כאשר אמר החכם, ולא ישליטנו האלוהים לאכול מנו. ויהיה אצלו פיקדון, ששומר אותו מן הפגעים. עד שיש לו משהו... כן, הרדאות אומר שאיך צריך להתייחס לכסף. הוא אומר את זה גם במקום אחר. כסף שיש לאדם שהוא עבד, הוא ואשתו עבדו, ולאט לאט אגרו, ושמו את זה בשביל לגדל את המשפחה שלהם. הכל הכל בסדר, הכל כשר והכל מצוין. הכסף הזה מאיפה הגיע? זאת אומרת, אני עבדתי מאוד קשה על זה. מאמצים מאוד גדולים. הכסף הזה הוא פיקדון. מה זאת אומרת פיקדון? פיקדון זה אומר, מה זה כפיקדון? זה כמו שחבר שלי עכשיו, הוא, יש לו סכום מאוד גדול בבית. הוא עכשיו יוצא למילואים, הוא אומר לך, תשמע, קח את הסכום הזה, קח 500 אלף שקל, תשתמש בזה כמה שאתה רוצה, כי יש לי מספיק כזה, רק תשמור לי לחלק גדול מזה. אתה עושה מה שאתה רוצה. אחר כך תחזיר לי את זה. זה כסף, זה לא כסף שלי, נכון? קיבלתי זה ממנו, אני צריך גם להחזיר לו חלק גדול מזה, אבל הוא אומר, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. איך אני מתייחס לכסף? זה לא שלי, נכון? פה אני כבר, אני לא אומר, זה אני בגלל העבודה שלי. זה בכלל שלא. ואני צריך גם להחזיר לו. מה קורה לי? תשתמש, אחרי זה תחזיר. אז אומר חובת הלבות, שגם הכסף שיש לנו, שאנחנו קיבלנו מהעבודה שלנו, הוא פיקדון. בעצם אתה עבדת והשתדלת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך אותו, הוא נתן לך אותו כפיקדון. לעשות הרבה דברים טובים. הוא יכול להוסיף לך לפיקדון הזה, הוא יכול לקחת לך חלק מהפיקדון הזה. זה התייחסות אחרת לגמרי, נכון? אנחנו לא מתייחסים כאן, בדרך כלל מתייחסים, זה שלי. ושם בכספת שמתי את הפיקדון של החבר. לא, הכל זה פיקדון. זה ראיתם שהוא אומר פה זה? ויש לו פיקדון ששומר אותו מן הפגעים, עד שישוב למי שהוא ראוי לו. כמו שאמר ולחותן, אתה עניין לאסוף ולכנוס לתת, לתת לטול פני אלוהים. ואמר, יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלוק, ואפשר שיהיה הממון סיבת רעתו. הכסף, אתה חושב שזה טוב? הכסף יכול להיות לך לטוב, יכול להיות לך גם לרע. הוא יכול לפעמים מאוד מאוד לבלבל אותך. הוא יכול לגרום לך למידות רעות. יכול לגרום לך לגאווה. יכול לגרום לך להיות פעמים קמצן. מי אמר שהרבה כסף זה טוב? שאלה מה הוא גורם לך. הרבה פעמים זה לא עושה אותך אדם יותר טוב. הרבה פעמים זה לא עושה אותך אדם יותר מאושר. ככה אומרים כל מיני מחקרים על דברים כאלה, שאנשים שקיבלו הרבה הרבה כספים בלוטו, אז הרבה הרבה מהאנשים האלה זה לא הוסיף להם. בשורה תחתונה, בסוף אחרי הכל, לא הוסיף להם הרבה יותר שמחה. דברים ידועים, נכון? אפשר שיהיה ממון, סיבת רעתו ואובדן נפשו. כמו שאמר, פתאום כל החברים שלך הם קצת חברים עם אינטרסים, הם רוצים להתקרב אליך כי הם רק רוצים לשאוב ממך. המון השלכות כנראה שיש לזה, לא יודע, לא התנסינו בזה. יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו. כך אומר לו שלמה. טוב. ומהם עוד השלכות שיש למידת הביטחון, שהבוטח באלוקים יביאנו הבטחתו, אז בעצם ככה, מה, אני אסכם, ההשלכה הראשונה שאמרנו, מנוחת הנפש. בסדר? מי שבטוח בהשם, יש לו מנוחת הנפש. כי הוא לא בוטח בזולתו ולא בכישרונותיו ולא בכסף שלו, אלא הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. ולכן הוא, ולכן יש לו איזה רוגע. הוא לא עושה את זה כדי להיות רגוע, אבל זה אחד הסימפטומים, זה טוב. ומהם עוד השלכות של מידת הביטחון, שהבוטח באלוקים יביאנו הבטחתו עליו שלא יעבוד זולתו. ושלא יקווה לאיש, ולא יחל לבני האדם, ולא יעבדם להתרצות עליהם, ולא יחניף להם. אדם שלא בטוח באלוקים, אז הוא עלול להיות אחד כזה שהוא הרבה מתחנף לאנשים אחרים, והוא ככה מתרצה, ומתפלל להיות בקרבת אנשים אחרים שיעזרו לו, ו... לא רוצה לחלוק על כל מיני אנשים חזקים שיכולים לסכן לו את החיים וכל מיני דברים, הוא רוצה להיות מקורב לאנשים הנכונים. אבל מידת הביטחון שאומרת בעצם, תשמע, הפרנסה שלך תלויה רק באלוקים. כל האנשים האלה, שאתה נראים אנשים מסודרים, עם כוחות, שיכולים להזיז הרבה דברים, הם עובדים אצלו. הם יכולים להיות שליחים שלו, שהם לא שליחים שלו, זה לא קשור. אם אתה באמת בטוח בזה, אז אתה לא מתחנף לאף אחד. אתה לא מתרצה, אתה לא מנסה להתקרב לאנשים מסוימים, נכון? על הכל נהיה הרבה יותר נקי, הרבה יותר ענייני, נכון? כי זה לא מתחיל מהם. בסדר? אני אקרא לזה פה, תראו את זה. ומהם, שהבוטח באלוקים יביאנו הבטחתו עליו, שלא יעבוד זולתו. הוא לא עובד את האנשים הנכונים. ושלא יקווה לאיש, הוא לא מקווה לאף אחד, שאולי הנה הוא פתאום ישמח בי, ומאוד אני אצחן בעיניו, ויעזור לי. והוא לא יחל בנאדם, ולא יעבדם להתרצות אליהם, לא יחניף להם, ולא יסכים עמהם, בבלתי עבודת האלוקים. כן, בדברים שהם לא עבודת אלוקים, אז הוא לא ישר קו איתם, לא ירצה לריב איתם, מה פתאום? לא יפחידם, יפחידהו עניינם, לא יראה מחלוקתם, אין לו שום בעיה לחלוק על האנשים האלה. הוא הולך עם מה שאמיתי, מה שאמת. ואתה לא מבין שאתה יכול לסבול מזה אחרי זה. אולי אתה מסתכל לכל מיני אנשים שסבלו, כאלה שלא הסתדרו איתם. לא, זה לא מתחיל. אבל התפשט מבגדי טובתם ותורח הודעותם, להיות יותר מדי מודה להם וחובת תגמולם. ואם יוכיח אותם, כי צריך להוכיח אותם משהו, לא ייזהר בכבודם. ייזהר בכבודם כמו בכל אדם. אבל לא בגלל שהם דורשים איזה כבוד מיוחד, הוא ייזהר, לא פתאום. אם אתה חושב שזה תלוי בו, אז אתה מאוד ניזהר, לא להסתבך איתו. אבל אם זה לא תלוי בו, אז מה? ואם יחלימם, לא יבוש מהם, לא יפה להם השקר. כמו שכתב הנביא, והשם אלוקים יעזור לי, אומר ישעיה. על כן לא נחלמתי, לא התביישתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, והידע כלא אבוש. אני חושב שגם כשהוא הוכיח עכשיו, אם אני לא טועה. ואמר ביחזקאל, אל תירא מהם, מדבריהם אל תירא. ואמר מדבריהם אל תירא, מפניהם אל תחת. אז אין פחדים, אין התחנפנויות, אין להתרצות, אין להעמיד פנים. ואמר אל תירא מפניהם, ואמר אל תחת מפניהם, ואמר כשמיר חזק מצור נתתי מצחך, לא תירא אותם ולא תחת מפניהם. טוב, בסדר, אז אמרנו הפחד, פחד זה גם שיש מידת הביטחון, אז לא פותחים, לא פחדים מהם, רק פחדים רק מהקדוש ברוך הוא. לא, לא אמרתי לא להשתמש בהם. עוד פעמים בזה בצורה קשרה. להשתמש, בסדר גמור. אנחנו מדברים פה על המידות המגונות שנבנות סביב הדבר הזה. יש אנשים שמאוד פחדים לזה כי יש להם הרבה קשרים ויכולים לסבך אותי. כאילו העתיד שלי תלוי בהם. זה לא נכון. איפה הראש שלי? איפה הלב שלי? אני לא נחי באמת את האמת שלי, אני כל הזמן מסדר את היחסים הלווים שלי לפי יחסי הכוחות. עוד השלכה, ומהן שהבוטח באלוקים יביאהו ביטחונו לפנות את ליבו מענייני העולם ולייחד לבבו לענייני העבודה. ויהיה דומה במנוחת נפשו ורוחב ליבו ומיוד דאגתו לענייני עולמו לבעל האלכימיה. והוא יודע להפוך הכסף לזהב ולרושת וטוב זה. אומר ככה, שמי שבוטח באלוקים עושה את ההשתדלות שלו, אבל אז הוא מאוד מאוד יודע להיות פנוי מענייני העולם הזה ולהיות מרוכז בעניינים יותר גבוהים, בלימוד תורה, בחסד, במצוות. אם הוא לא בטוח בהשם, הוא מבין שכל גורלו תלוי בכמה הוא יותר יתאמץ בעולם הצלחות בעולם הזה. אבל אם הוא בטוח באלוקים, הוא צריך להצליח בעולם הזה, הוא צריך להשתדל. אבל הוא רגוע, זה לא מתחיל משם, הוא משתדל. אבל זה מתחיל מהקשר באלוקים. והוא משווה עוד ויש לו מנוחת נפש, רוחב ליבו, ואז הוא מסוגל להתעסק גם בעניינים אחרים. לא כאילו בזבוז זמן, זה מה זה ייתן לי, נכון? הוא משווה אותו, בעל הלכימיה זה, זה מישהו שיודע לעשות כסף, בסדר? הוא אומר פה דוגמה, יודע להפוך כסף לזהב, יודע קצת לנצל כל מיני הזדמנויות ולהצליח מאוד, אז הבעל הביטחון בהשם הוא זה כמו איזה אחד שכבר יש לו איזה כסף מאוד מסודר, אחד שיודע להסתדר מאוד מאוד טוב. ואז הוא מעולה את היתרונות שיש לו עליו, בסדר? זה... אבל מי שמלא ביטחון, אז באמת, בסדר, אז אמרנו, אז אני, בוא נפרט את ההשלכות שאמרנו. דבר ראשון, במי הוא תולה את מנוחת הנפש, בסדר? במי הוא תולה את יעבו. הוא לא, לא באחרים, וגם לא בכישרונות שלו, וגם לא באושר שלו, נכון? מתוך זה מנוחת נפש. אמרנו שהוא, זה מייצר מידות אחרות. כי אתה לא מתחנף ומתחיל ככה, כל התחסים החברתיים שלך הם לא סביב מישהו, אתה מרגיש שאתה כל מיני תלוי בו, כי אתה לא תלוי בו. אתה תלוי רק באלוקים. ומה שאמרנו עכשיו, זה מלא גם הסדרה עדיפות שלו. הוא עושה את ההשתדלות שלו בעולם, אבל הוא לא מרוכז רק בעולם הזה, יש לו זמנים שהוא לומד תורה, הוא עושה חסד, הוא עושה כל מיני מצוות, מאוד מאוד חשוב לו, מה יהיה עם הזה שלך? מה עם הילדים שלך? זאת אומרת, אני משתדל. פרנסה מאת השם, ברכת השם היא תעשיר, שום דבר אחר לא יעשיר, רק ברכת השם. כמה הוא עושה, אני לא נוכל לעשות, בסדר, זה השתדלות, ואז פה הוא מונה את היתרונות שלו על בעל הלכימיה הזה, בסדר, זה פחות רציתי להתעסק. טוב. אנחנו נמשיך את זה אולי עוד שיעור, בסדר? אתם רוצים, אתם מעדיפים או שאפשר סוגיה אחרת? כי כל מה שקראנו, קצת עבדתי עליכם, יש פה עוד, עוד איזה קומה שהוא אמר פה, אבל... לא, אמרתי דברים נכונים, אבל הוא אומר פה עוד קומה ו... לא שמתם לב, ברוך השם, כי רציתי קודם כל להגיד שכבה ראשונה ו... אז תשאירו את הדפים בה, אנחנו נראה אותם שוב ותראו שיש פה עוד דברים. אבל לפני כן אולי ניתן עוד איזה כמה דברים, ואז... טוב, אז זה שייך לסוגיית ההשתדלות מול זה. אז אולי נשמח להזכיר בתחילת שיעור הבא, בסדר? אני מתעסק קצת עם זה, השתדלות וזה, ואז בסדר? טוב.